ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן מאולפני וייב. קופר, אנחנו מחליפים אצטדיונים כאילו אנחנו ביורו. אז נשארנו עוד 10 אולפנים בערך, עוד 10 אולפנים. אז הפרק בשיתוף החברים שלנו מאלצ'ולר שחם. בואו נשאר אתכם דוגרי ישר בפנים. איפה הפנסה שלכם? אתם יודעים? מי שלא יודע שירים יד, הנה אני רואה פה מישהו באולפני וייב. אוקיי, בסדר. אל תראו בזה המלצה על הקריאת התעוררות. עכשיו בדיוק הזמן לעצור את ההקלטה הזאת. גם אם אתם אוהבים את הפרק, אנחנו נחכה. בדקו את האפשרות להצטרף לפנסה של אלצ'ולר שחם בהליך פשוט ומהיר מהנייד. כמה פשוט? 4 שלבים ואתם בפנים. נגיד כמו לנצח את קרואטיה, לעשות טקו מרדים עם סקוטלנד, לנצח את צ'כיה, ואז בום, לנצח בגדול את גרמניה. זה כל מה שאתם צריכים. אוקיי, אני לא יודע בני כמה אתם, אבל לפנסיה שלכם כדאי לדאוג כבר מהיום. עכשיו זה הזמן להתעורר, לבדוק את הדברים ולהצטרף לפנסיה של אלצ'ולר שחם בהליך פשוט ומהיר מהנייד. אתם יכולים להיכנס לאתר של אלצ'ולר שחם, s-invest.co.il. אתם יכולים לפנות בעמוד צור קשר, יכולים להתקשר לכוכבית 5054 לשירות הלקוחות שלהם כדי לקבל מענה לכל השאלות. 4 שלבים, חברים. 4 שלבים, ואתם יכולים להיות בפנים. מתזכר איתכם שבנוסף לפרק שהיה עם קופר, שאולי עכשיו כבר פחות רלוונטי, אבל אנחנו נקליט איתו בקצב גבוה, יש גם פרק עם דור פרץ, בפרשטוק יש פרק עם יניב ביטון, יש לנו אתר, הפודיום.com, יש שם גם חנות, גרסת הרצה, תסתכלו, תגידו מה דעתכם, ויאללה, זה אולפני וייב, נעים להכיר, מקווה שיהיה לנו וייב טוב גם בהקלטה הזאת, אז יאללה, לתת בראש.
Extra large, my special from the United States of Arizona.
אוקיי, אהלן אהלן, אז רק עוד דבר אחד ששכחתי, חצי גמר היורו, ניר צדוק ואני מגיעים לזויפר, זה ליד הברזל, אנחנו בוגדים בברזל לפעם אחת, בזויפר, אז נשים לכם את כל הלינקים והכל, כולנו מקווים שזה יהיה אנגליה, נראה לי קופר, כולנו מקווים שזה יהיה אנגליה בכלל.
יש לי שכן אוקראיני
שחושב אחרת. יש לך שכן אוקראיני שחושב, פתאום. איזה גדול, יש פודקאסט מקביל כזה. אנחנו רוצים אוקראינה צ'כיה בדבר הזה, אז להסתכל ולינקים והכל. יש באותו זמן גם מכבי חיפה נגד קיירת, וקופר זה מזכיר.
זה לא באותו זמן, זה אחד אחרי השני.
זה 8, כן, 8 ו-10, באותו ערב. מה שמזכיר שאנחנו מתישהו נצטרך לדבר איתך, אולי ביום ראשון אפילו, קצת על
מכבי חיפה. קדימה, מכבי חיפה, הגיע הזמן.
אני חושב שנצטרך לעשות פרק, תשמע, ביום ראשון הולך להיות לנו פרק על היוסטור, כמו שאומרים, יש לנו 4 ריבי גמר לדבר עליהם, ואלי מוחמד.
לקראת חצי גמר לדבר עליהם.
תשמע, תבוא לישון אצלי. אוקיי, מה, אמרנו שנעשה ככה, רבע גמר בפתחנו, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום חמישי בצהריים, המשחקים הם בשישי ובשבת, ובעצם חיפשנו איך להכין אתכם לקראת ריבי הגמר, שאני מניח שבכל משחק שניגע בו, אז יענו קצת להגיד על דברים שקרו לפני, וגם על דברים שיקרו בכלל עם הקבוצות, ואנחנו חשבנו, אתה חשבת, בואי ניתן לך את הקרדיט, ניתן, שחקנים שלא דיברנו עליהם מספיק, והגיעו עד הלום, כאילו, יכול להיות שלא דיברנו עליהם כי הם לא הופיעו קודם ועכשיו הופיעו, יכול להיות שלא דיברנו כי אחרים משכו את הפוקוס, אבל בגדול, אנחנו צריכים פה, אנחנו מפרגנים פה ל8 חבר'ה.
כן, ודרכם אנחנו ננסה לצאת לסיפור היותר גדול של אותה נבחרת ואותו משחק. אבל הטריגר שלנו, באמת יש 8 שחקנים, חלקם לא דיברו בכלל, חלקם דיברו, אבל אנחנו חושבים שזה לא מספיק.
נכון, איך אני תמיד אוהב את זה, אנשים בתקשורת אומר, אבל למה לא מדברים על זה? דבר אחי, אז זה מה שאנחנו עושים בעצם.
הנה,
קדימה. אנחנו לא רק אומרים לא מדברים עליהם, אנחנו מדברים עליהם כדי שידברו עליהם. אנחנו מתחילים בוסקץ.
בוא נדבר
על בוסקץ. בוא תתחילו לנגיד עם הנתון המופרע של איתו ובלעדיו.
כן, קודם כל, ספרד משחקת נגד שוויץ ביום שישי ב7, זה המשחק הראשון של רבע הגמר, ובוסקץ יהיה בהרכב של ספרד למשחק הזה.
אתה רוצה שניתן גם, אולי בוא נתן בפתח של כל זה, נגיד שהם נפגשו במונדיאל 66 ספרד ניצחה, מונדיאל 94 ספרד ניצחה, והזיכרון שלנו עוד החם יחסית, עבר כבר הרבה שנים, זה מ-2010, ספרד זכתה אז במונדיאל, אבל הפסידה לשוויץ.
כן, אבל זה היה הפסד היחיד שלה.
ever.
יפה, והפסידה במשחק הפתיחה, ואם אנחנו, בוא נחבר את זה לנושא שלנו, בוסקט זכה במונדיאל 2010.
כן,
אנחנו
וואו.
אנחנו מדברים 11 שנה אחורה.
לא רק אנחנו הזדקנו.
וזכה, וביורו 2012 היה בנבחרת הטורניר, וגם פה, בהנחה, עם ספרד, סליחה, לא בהנחה, עם ספרד הולכת לגמר נגיד, בוסקץ יהיה בנבחרת הטורניר. 2 משחקים ראשונים, בוסקץ לא משחק, קורונה. ספרד נראית רע מאוד, 2 תוצאות אקו.
התקפית.
2 משחקים מאוחר יותר, בוסקץ כן משחק, חוזר מהקורונה, נכנס להרכב, ספרד כובשת 5 ועוד 5. עכשיו, זה לא שבוסקץ אחראי על השערים באופן ישיר. תסתכלו על התקציר מהמשחק האחרון של ספרד, לא רואים אותו בפריים בשערים, כן? זה לא, לא רואים אותו בפריים. זה לא ש, שבוסקץ הוא בזכותו, זה היה זה יותר סרביה ויותר פרן טורס וגם יותר קוקה אפילו שדוחף יותר קדימה. אבל בוסקץ הוא הדמות הכי חשובה במהפך הזה של ספרד במהלך הטורניר. חשוב להגיד שגם אם הוא לא היה עם קורונה, הוא לא תוכנן לפתוח את המשחק הראשון, רודרי קיבל את המקום.
כן.
והשינוי הזה, החילוף הזה ביניהם, מראה שכמו בברצלונה, לא משנה כמה פעמים תחשוב שאתה יכול להביא מחליף לבוסקץ, הוא לא יהיה בוסקץ.
תשמע, זה אומר המון, כי גם לואיס אנריקה נגיד דיבר עליו אחרי המשחק השני לדעתי זה, שלו, כאילו של בוסקץ, ואמר, הוא קרא לזה מנואל, אוקיי, באנגלית, כן, הוא קרא לזה בספרדית בטח מנואלה, אבל מדריך לאיך לשחק קשר אחורי, פיבוט, כן, קרא לזה, לא יודע למה. In both attacking and defensive situations. זאת אומרת, אתה אומר לא רואים אותו בפריים, אבל מן הסתם, פתאום יש 10 שערים בשני משחקים, לעומת 2. הוא המשיך להעלל אותו מאוד מאוד מאוד, בכלל ש... בוא נגיד שהרבה אנשים עכשיו אולי קצת יותר מתעסקים בו, הייתה עליו כתבה באתלטיק, שגם עוד דבר שצריך להגיד, ברצלונה. אז אתמול פורסם שהוא יחתוך את ה... יסכים לחיתוך כנראה בשכר, משהו כמו 50%, לא ניכנס לו לזה. אבל בכלל, ממש ממש מעניין לראות, ועכשיו אני שואל אותך, איך אתה יכול להסביר, נגיד אומר, התקפית והגנתית, איך אתה מסביר שינוי כזה? אוקיי? כאילו, האם זה רק הוא? האם זה עוד כמה דברים? כי זאת בעצם השאלה המרכזית. אתה בא ורואה שינוי כזה גדול, אמנם הסאמפל סייז לא ענק, זה שני משחקים ושני משחקים, אבל ספרד הפכה מהנבחרת הכי משעממת שראיתי, לנבחרת שאין מה לעשות, אני לא מת עליהם, אבל מעניינת מאוד.
ברור שזה לא רק הוא, וברור שסרביה מביא איתו משהו מיוחד, שהוא מגיע מהאגף, כן. בסדר. אבל זה קודם כל הוא. עכשיו אנחנו ניתן את כמה נקודות על איך זה, כן. איך זה קורה. אז אפשר לחלק את זה לשלושה חלקים. אמר לואיס אנריקה הגנתית והתקפית, אלה שניים משתוך השלושה חלקים.
כן.
הגנתית, ברור. ספרד היא נבחרת שמחזיקה הכי הרבה בכדור בטורניר, ידענו את זה עוד לפני המשחק הראשון שלה, שזה מה שיהיה, נכון? אנחנו יודעים את זה בכל טורניר שזה מה שיהיה, וכשזה קורה, כשאתה מחזיק כל כך הרבה בכדור, השחקנים שלך עומדים בעמדה מאוד מאוד גבוהה. ג'ורדי אלבה וגיא שהחליף אותו במשחק האחרון בעמדה מאוד גבוהה, ספילקואטה עמדה מאוד גבוהה, קשרים עומדים, פדרי עומד גבוה, וכשזה קורה, ספרד, כמו באותו משחק מול שווייץ שהפסידה בפעם האחרונה, ב-2010, כן? פשוט קלאסי שהיא תחזיק, תחזיק, תחזיק בכדור ותחטוף במתפרצת. ואז מה עושה בוסקץ? הוא זה שעומד שם במקום הנכון, כדי לתת את הביטחון לשחקנים האחרים, לעמוד בעמדה הגבוהה, והוא זה שמחלץ את הכדור בסוף, וזה אותו דבר כמו בברצלונה. התקפית, בוסקץ הוא אומן ההשתחררות מלחץ, והפיכת הלחץ של היריב ליתרון עבור הקבוצה שלו. וזה מה שהוא עושה פה גם בנבחרת ספרד, והאספקט השלישי הוא אספקט המנהיגות. בוסקץ אף פעם לא היה מנהיג בנבחרת. היו הרבה מאוד מנהיגים, אתה יודע, מיר, רמוס ופיקה, לא משנה אם תיקח את זה את הצד של ריאל מדריד או את הצד של ברצלונה, והם לא שם. ובוסקץ כן מביא איתו גם איזה משהו מנהיגותי. הנה, בשני המשחקים שהוא שיחק אגב, הוא נבחר ל-Man of the Match.
כן.
כן, זה לא רק שאנחנו ראינו שהוא טוב. הוא נבחר לשחקן המצטיין.
ואתה גם תמיד אומר שאתה יודע, זה גם עוזר לפעמים לשחקן אחד ספציפי, ולפחות מה שראיתי גם תקשורת ספרדית, קצת אתלטי, קצת פה, מחמיאים מאוד למה שפדרי, איך שפדרי משחק בשני משחקי בוסקץ.
נכון, הוא לא התחיל טוב, בדיוק.
ופדרי גם אמר את זה. זאת אומרת, ופדרי אמר שכאילו מדהים לשחק לידו, והיא זול, אני שוב, סליחה שאני מקריא באנגלית, למה? כאילו, אני פשוט אתרגם את זה לעברית הזה. הוא תמיד, well positioned, תמיד יודע איפה לעמוד. זאת אומרת, גם התקפה, גם הגנה. וזה מה שעוזר בכלל. כל הזמן מדברים על המיקום שלו.
וזה נותן לפדרי גם את החופש, לצאת קדימה עם הכדור, כמו שאנחנו יודעים שהוא ראינו במהלך העונה האחרונה, שהוא יודע לעשות. אז כן, אז בוסקץ, אתה אומר, לא רואים אותו בפריים בשערים. אמרנו, אבל הוא משפיע על השערים האלה ועל הפעולות של השחקנים האחרים באופן ברור.
כן, עכשיו אנחנו צריכים אולי עוד טיפה להגיד כאילו, אם יש לקראת שווייץ איזה משהו שאתה חושב שיהיה עוד שינוי, ישר פעם זה פשוט זה הולך להיות ככה,
זה יישאר אותו דבר. אני מאמין ש... תראה, יכול להיות שאלבה יחזור במקום גאיה, זה אולי יקרה, אבל אני לא רואה שינויים בקישור ובהתקפה של ספרד, שדי נסגר על עצמו לואיס אנריקה, אתה יודע... הלך לו, הוא ימשיך עם זה.
אוקיי, ספרוביץ', בוא נעבור. לפני שאנחנו מדברים על המאצ'אפ, מהצד השני, ספרוביץ', אז אתה יודע, היה לו 11 משחקים בטורנירים גדולים, לפני, לפני הטורניר הזה, ב-11 משחקים היה לו גול אחד. בטורניר הזה הוא כבר עם 3, ושמע, אקבר גולים. כולם מאוד חשובים, כולם מאוד, נקרא לזה, מתנסים. ב-NBA קוראים לזה פוסטר, שמישהו מטביע על משהו, אפשר להגיד שהוא עשה שם פוסטר בנגיחה, ועליו אנחנו נרצה להרחיב. אז
ספרוביץ' הוא האחד שתמיד רואים אותו כחוליה החלשה של שוויץ. כלומר, תמיד היה לה את השמות היותר טוב שמשחקים בקבוצות.
כן.
פרמר ליג, אתה יודע, ושקירי ושקה ואמבולו שיש לו את, את הניצוץ הזה שגורם כן. לך לדבר.
והוא כזה היה משעמם יותר.
כן, זה היה חלוץ המרכזי, כאילו משעמם הזה שהוא נמצא שם כדי לתת גוף. מכיר את זה? כבר, הוא נותן גוף.
עם הגב.
כן. ו... אבל ספרוביץ' הוא הרבה יותר מזה, אנחנו צריכים לזכור, הוא אולי לא משחק באחת מהטופ 5 ליגס.
הוא ישחק עכשיו.
אבל הוא בבאה, כן? כן. הוא, משחק, הוא, הוא, הוא חלוץ פותח של בנפיקה כן. ליסבון, כמה שנים.
מדברים על אברטון עכשיו, מאתמול.
וואלה.
כן, אברטון.
והוא יכול לשחק בפרמר ליג, וזה שחקן של חצי גול למשחק. בבנפיקה יש לו 54 שערים ב-110 הופעות, בדיוק חצי גול למשחק. אגב, הוא לא הצליח עד שהגיע לבנפיקה, אבל עדיין תמיד רואים אותו כחוליה חלשה. אתה יודע, אני חושב שהמהלך הכי גדול שראיתי, כלומר, לא הכי גדול, הכי חוזר על עצמו, שראיתי בנבחרת שוויץ לאורך השנים האחרונות, זה ספרוביץ' יוצא וגרנבנוביץ' מחליף אותו החלוץ. כל משחק הוא מחליף אותו. כל משחק, אותו דבר. כל משחק, ואז אתה אומר, אז למה הוא פותר בכלל? אבל תשמע, ספרוביץ' יודע, הגול נגד טורקיה, סיבוב ביתה מחוץ לרחבה, וואו, איזה שער. הוא חלוץ סקורר, סקורר.
הגול על אנגלי היה, שמע, זה פוסטר, יאללה, זה באמת, זה באמת.
אתה יודע כמה פעמים לאנגלי הוא זה שמפסטרים אותו?
את האמת, כן.
בעונה האחרונה? וואו.
תשמע, עכשיו, אתה יודע, עליו גם צריך לדבר אולי מה שאנחנו הרבה מדברים חלוצים, גם בעולם וגם בארץ, על נרבים, על עצבים, אז זה היה רעיון גדול איתו לפני הטורניר, והוא אמר שמה שהשתנה השנה, ושגורם, שהוא הרבה יותר רגוע, הוא עצבן כזה, והוא גם מקבל הרבה יותר טוב את העובדה שאם אני מחטיא, אז נמשיך ונמשיך ונמשיך. הרי אתה גם סיפר, היו לו עונות, בוא נגיד, הרבה יותר מפוזרות.
כן.
אז הוא אמר שהשתנה מבחינת איך שהוא מגיב להחמצות. גם לפני הטורניר, אתה יודע, היה לו גולים לפני. במרץ שנתן שני גולים משחקי ידידות, בא מאוד מאוד מוכן לזה. אז אתמול כבר דיברו גם על אברטון. ואני כן רוצה שאם נתרחק טיפה מספרוביץ', כי זה כן אנשים שאלו, אגב, בשני הפרקים האחרונים שעשינו, היה לנו, קיבלנו תלונה מאולטרה שוויץ, לא ידעתי שיש דבר כזה, שעליהם לא דיברנו בכלל, ורוצים קצת נספר מה הם עשו, אז אתה יודע, גם לעלות ככה מהמקום השלישי, גם דרך ספרוביץ', גם, אתה יודע, השילוב עם אמבולו והכל, מה נגיד הכי אתה רואה והכי התרשמת, כי שוב, בשני פרקים האחרונים אתה לא היית, ובטח בראשון שמיד אחרי מה שהם עשו נגד צפת, אתה פשוט באוברוולמינג, אתה פשוט מדבר בטירוף על מה שקרה. יש פה אבל גם שוויץ עשתה דבר יפה שהוא לא רק נחישות, זאת אומרת, היא ממש, ראיתי, אתה יודע, גם בערכה, היא שיחקה, היא באה לשחק.
שוויץ, זה לא רק מהטורניר הזה, זה בטורנירים האחרונים, הדור הזה, זה דור שיודע לשחק כדורגל. זה לא, צ'כיה למשל, היא נבחרת טובה. צ'כיה היא נבחרת טובה, אבל היא נבחרת טובה בזכות זה שהיא חזקה, וממושמעת, וטקטית, כמו הרבה נבחרות שמצליחות, שהן מדרג 3 באירופה. שוויץ, ההצלחות שלה מגיעות לצד איכות של, של שחקנים כן. קדמיים, שזה, אמרת את השמות פה, אבל לא חסרים עוד, גם כולל כאלה בחלק האחורי, מריקרדו רודריגז, שהוא מגן מאוד 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 התקפי, והקנג'י הבלם שיודע לצאת, לצאת קדימה, ואמבובו ששיחק במשחקים הראשונים בצד ימין, אלה שחקנים שיש להם, שכיף לראות אותם שחקים כדורגל. וכשפותחת שוויץ עם שקירי, אמבולו וספרוביץ' ביחד, זה יפה. זה יפה, משחקת מהר וקדימה וכיף לראות את זה, וזה יהיה מאוד מעניין במשחק מול ספרד.
בוא נתקדם למצ'אפ.
כי ספרד, אנחנו כולנו יודעים, היא נבחרת שהיא רוצה את הכדור אצלה, והדרך שלך לנצח אותה, היא כמו אז ב-2010, ביציאה הזאת למתפרצת. ושוויץ היא נבחרת שאוהבת לצאת קדימה, ואני לא בטוח שהיא תהיה מאלה שיתנו לספרד לעשות מה שבא לה.
כן.
כלומר, יגיד, אנחנו ננצח אתכם בדרך הרגילה שמנצחים אתכם. לא, יכול להיות שספרד, דווקא שוויץ, לא מהנבחרות הגדולות ביותר, איזו שתבוא לספרד ותגיד, אנחנו מסתכלים לכם בעיניים,
כן.
ואנחנו לא מתאימים את עצמנו אליכם, וזה פחות או יותר מה שעשתה לצרפת. מורשת
גיא לוזון. צעירות זה הרבה.
כן, נכון. פחות או יותר מה שעשתה לצרפת.
מה אתה מצפה מספרד? איזה ספרד אתה הולך
אותו
לראות?
אותו דבר אנחנו נראה. אנחנו,
לא, אבל אתה, מה אתה חושב שיקרה במשחק עכשיו? אני כבר מוביל לזה. זאת אומרת, אתה חושב שיהיה ספרד שקל יותר להגיע למצבי וקל יותר זה או ש...
לא, לא. אני חושב שזה
הנה,
משחק ש...
הנה, אתה שוב מוריד אותנו כמו ה-0-0 שלך.
לא, 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 ממש לא, ממש לא. אני דווקא רואה גולים במשחק הזה. אבל אני כן רואה גם את שוויץ מגיע למצבים שלה. אני אומר, בניגוד למשחקים קלאסיים של ספרד בטורניר הזה. ואני חושב ש... לא, בסופו של דבר אני ברור שספרד הפייבוריטית, אבל זה יהיה לה קשה. זה לא יהיה כמו המשחקים הקודמים.
אני מתלבט אם נעשה כאן גם way too early, ואחרי זה נאמר גם בזה. בוא רק עולות, רק עולות. לא תוצאות ולא זה, שנשמור משהו לזה. למרות שאתה יודע מה, זה בעצם הפרק האחרון, אנחנו צריכים לאמר על כל המשחקים פה.
בוא נאמר.
צריכים לאמר פה על כל המשחקים. 2-0 ספרד.
2-1 ספרד.
רציתי לעשות את זה.
2-1 ספרד.
בטח ספרוביץ' גם מבקיע, אני אצא...
ברור, אני שם אותו בפנטזי.
כן?
אחרי שדיברנו עליו, אני לא אשים אותו.
טוב, בסדר. עוד מעט אולי נדבר קצת בפנטזי. בסדר, גמור. אוקיי, היאללה. נקסט. אני חושב שעכשיו, כן, ספינה צולה.
אז אנחנו באיטליה-בלגיה.
אנחנו באיטליה-בלגיה, בשעה 10, ביום שישי, אולי, לא באולי, זה המאצ'אפ הגדול היחיד באופן די מוזר, כאילו של שתי מועמדות, נגיד טופ 5-6 לפני הטורניר. שנפגשות בבלגיה מן הסתם העניין אנחנו עומד נעבור אליהם העניין הוא האם שני חבר'ה מסוימים ישחקו אבל כרגע אנחנו באיטליה ושוב נזכיר אנחנו מנסים פה לשים זרקור על בן אדם שפחות שמו עליו או שכמעט לא שמו עליו בטורניר ביחס למה שמגיע
אבל פה אנחנו שונים באיטליה
נכון כי פה כן
כי על ספינצולה
עלה שמו
הרבה מדברים עליו כולם הוא היה פתאום אנשים שואלים מי זה ספינצולה מי זה ספינצולה אבל שימו לב, עדיין לא מדברים עליו מספיק, ולכן הוא נכנס פה לקטגוריה. כי בוא אני אשאל אותך את השאלה הבאה. בוא נגיד שמחר, ביום שישי, זה הגמר. יש קורונה, קובעים שהמנצחת בין איטליה לבלגיה, אלופה. איטליה מנצחת 1-0. שער של המחליף החמישי, לא משנה מי הוא.
פסינה.
מי נבחר לשחקן הטורניר?
לפי השאלה שלך, אני מנחש שכל תשובה שאני אגיד והיא לא ספינצולה,
לא, 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 אני שואל ברצינות, מה, תיתן רעיונות.
לא, זה... כאילו ז'ורג'יניו היה משחק אחד בוודאות שהוא לא היה משהו.
בוא ניקח...
הוא לקח שני מצטיין ספינצולה, לא? ספינצולה.
נדמה לי, כן.
נראה שהוא לקח פעמיים Man of the Match, כן, לקח פעמיים.
הוא בא, בוא נגיד, בא לסיכויים המובילים, אם איטליה זוכה.
כן.
זוכה.
כן.
הוא בא לסיכויים המובילים להיות איש הטורניר. אז אי אפשר שלא, כלומר, ברור שצריך לדבר עליו יותר ממה שדובר עד
לגמרי.
אני רוצה לתת פה הרחבה טקטית.
יאללה.
למה גם ספינצולה חייבים לדבר עליו הרבה יותר? כי הוא מסמל, לדעתי, את השינוי הכי גדול שהולך להיות בכדורגל בעקבות יורו 2020.
מה, שלושה בלמים וקשר?
לא, הוא לא משחק עם שלושה בלמים.
לא, אני אומר המגנים ש...
עם המגן ברגל ההפוכה. עכשיו...
כן.
זה לא השינוי.
מילא גם, לא אמרת?
כן, זה לא השינוי. אני הגעתי למסקנה הזאת רק אתמול.
נו.
השינוי הוא שהכדורגל הולך להיות הרבה יותר התקפי. וזה שינוי אדיר. וזה שינוי ענק.
ואנחנו רואים את זה במספרים.
יפה. אז קודם כל, היורו הזה, היורו עם הכי הרבה גולים בהיסטוריה, פר משחק, נקודה, זאת למרות שלא הובקה אף שער בביתה חופשית ישירה בטורניר.
טורף.
איך זה יכול להיות? 44 משחקים.
עצמי קצת וכזז, אבל כן.
44 משחקים.
מטורף.
עצמי וכזז, עצמי וכזז עם הפנדלים המוחמצים.
נכון.
שים בצד.
נכון.
בלי ביתות חופשיות, שים לב, ביורו הקודם, איזה 30% מהגולים.
מדהים.
מצבים נייחים. ביורו הזה 14%, פחות. במצבים נייחים. אז למרות, תחשוב מה זה אומר. זה אומר שסך הגולים למשחק, ממשחק שוטף, הוא עוד יותר גדול ממספר שהוא גם ככה הכי גדול בהיסטוריה. עכשיו, שואלים, אוקיי, למה? אז יש כל מיני סיבות. אבל אני כן רוצה להכניס את הדבר הזה כאולי, אולי הסיבה הטקטית לעניין הזה. היום, קבוצות, המגנים שנמצאים למטה, הם נמצאים מאוד מאוד גבוה. הם לא נשארים בהגנה, הם יותר מבלים בהתקפה, גם אם הנבחרת משחקת בקו של 4 שחקני הגנה. ואז מה אומרים לעצמם המאמנים? אם אני שם שחקן באגף, בהתקפה, מה אני רוצה? אני רוצה שהוא יהיה ברגל ההפוכה. אחרת, למה כשאני משחק 4-3-3, אני שם שם את השחקן עם הרגל ההפוכה? כי זה יותר טוב. אז אם אני שם שם את המגן, אני גם אותו אשים הרגל ההפוכה, כי זה יותר טוב. ואז יוצא מצב שיש לנו יותר שחקנים עם יכולת התקפית קובה לרחבה ורגליים הפוכות.
שמע, זה כאילו אם פעם הטוטל פוטבול היה ככה, עכשיו אתה עושה בעצם ככה.
לא רואים אותך, אתה יודע שלא רואים אותך.
אני יודע, כן, אבל רציתי לספר אותך. לא, תחשוב, זה נראה לי משהו מבריק, אבל לא ראו את זה. בהתחלה התלהבו מהטוטל פוטבול, שהמגנים עולים למעלה, ואלה עושים הגנה, וכולם עושים הכל. עכשיו בעצם מה שזה יוצא, באמת יש לך בכל קבוצה, עוד מעט תהיה יותר משחקן אחד עם רגל הפוכה, בעצם זה עושה לך הכניסות מימין לשמאל, זה הולכת שיגעון.
כן, זאת אומרת, שיגעון.
הכל יהיה הרבה פחות צפוי, הכל יהיה הרבה יותר, כאילו יהיה יותר התנגשויות במרכז.
זה כרגע, זה מביא ליותר שערים. וזה ילב לתרד, יש לנו שמונה נבחרות ברבע גמר.
כן.
ספינצולה אחד. סטיבן צובר, מלך הבישולים של היורו, למרות שהוא לא פתח בשני המשחקים הראשונים, הוא שחקן אגף שמאל, עם רגל ימין. עם רגל ימין.
מיילה גול.
מיילה מדנמרק, מהמגנים הטובים בטורניר, אגף שמאל, עם רגל ימין. צ'כיה, יאן בוריל, המגן שלהם, מגן שמאל עם רגל ימין, המחליף שלו, שהחליף אותו במשחק הקודם, קאדר ברק, אותו דבר, שמאל רגל ימין, ארבע מתוך שמונה הנבחרות, פלוס באנגליה במשחק הראשון זה היה טריפייר, אותו דבר.
מדהים.
אז אנחנו מדברים על יותר מחצי. זה מדהים, וזה הולך להמשיך, כי מחשיבים מגנים כשחקני כנף לכל דבר. ולכן ספינצולה, שהוא הראשון, והוא גם בקבוצה שלו משחק ככה ברומא, מסמל לדעתי דבר נפלא שקורה בכדורגל.
ובגלל שמוטה ללא כאן, הוא ביקש להעביר את הסיפור הבא, שספינצולה סבל מהמון פציעות, ספינצולה לאורך השנים, ורופא שיניים שעבד ברומא גילה שזה קשור לחסימות שיניים שהיו לו, בעיה שגרמה לו לקשיים ביציבה, בעיה שגרמה לו לריבוי פציעות. וואו. מאז שהוא טיפל בבעיה הזאת, הוא בפריחה וכמעט ולא נפצע, ובאמת יש רעיון איתו ארוך שהוא מדבר על הרופא שיניים הזה, והרופא שיניים גם מדבר על מה זה עשה לו אחרי שהוא דיבר עליו, הוא אומר שמאז הטלפונים וכל השחקנים באים וואו. על משהו כזה, אז זה דבר נגיד ששוב, כנראה רק אצלו זה משהו כזה, אבל לא ידעתי על הבעיה, אז לא ידעתי שיש מצב כזה בכלל, אני יודע על אוזניים ושיווי משקל, לא ידעתי ששיניים קשור ליציבה.
לי יש עניין של אוזניים ושיווי משקל.
אז לא ידעתי ששיניים גם קשור ליציבה, אז הנה בכל יום יודעים משהו חדש, ואני יודע שיש לא מעט רופאים שמאזינים לנו, וגם כמה יתארחו פה, אז אם תרצו להרחיב מתישהו על איך, מה הקשר,
אחלה סיפור.
מה הקשר בין שיניים ליציבה ולפריחה, גם בקבוצה וגם בנבחרת, אז הנה, בחסות, לא, סתם אין לנו רופא שיניים, אין לנו רופא שיניים. אני לא יודע, אשמע, אבל מה שכן זה מזכיר לי שאני צריך כבר ללכת, לא הלכתי מלא זמן. אז זה ספינצולה, אנחנו עוברים עכשיו לבלגיה, ופה אנחנו הלכנו על שוער. אנחנו הלכנו על קורטואה, שבמשחק האחרון, בוא נגיד, שראינו יחד, מנע כמה מצבים טובים מחברים של קריסטיאנו.
מבין כל הנבחרות שעלו לרבע הגמר, יש רק שוער אחד, יאן זומר, שיש לו יותר הצלות מאשר לקורטואה בטורניר, זה הצלה אחת יותר. וקורטואה...
תגיד, הוא לא שחקן ריאל היחיד שנותר? נראה לי שכן. שם שנותר. בוא נראה, עשיתי רשימה של שחקני ריאל. איפה היא?
לא, תמצא אותה.
איפה היא? תמשיך לגנוב לי זמן.
אוקיי,
קורטואה, לונין, ורן, אלה באקי, מודריץ', קרוס, בייל, בנזמה, עזר. כאילו אם עזר נפצע, זו היחיד. אם עזר לא ישחק יותר, זו היחיד. אולי שכחו שיש פה אגב ציוץ על זה שהוא היחיד, אז נראה לי שכולם שכחו מקיומו של עזר.
כן, למרות שהוא שיחק בדקה סבבה.
כן, אולי זה שחקן ריאל היחיד שלא היה פלופ השנה, משהו כזה. כן.
קורטואה...
כן.
היה שוער הראשון של בלגיה ב-2014, הגיעו לרבע גמר מונדיאל. היה שוער הראשון ביורו 2016, הגיעו לרבע גמר. היה שוער ראשון במונדיאל 2018. הגיעו לחצי גמר, ובטורניר הזה הוא השוער שרשם הכי הרבה הצלות ונבחר לשוער הטורניר. שוער המונדיאל האחרון. אני לא אתפלא אם קורטואה יבחר לשוער היורו הנוכחי. שני טורנירים גדולים ברציפות. אם הוא שומר על שער נקי נגד איטליה, עולה לחצי גמר, זה צריך להיות... זה סיכוי טוב מאוד שזה יהיה שלו.
כן, זה גם קרב שוערים אדיר, אגב, אנחנו מדברים על שוערים.
כן, ברור, עם דונרומה. דונרומה כמעט לא בעטו לו לשער.
נכון.
אוקיי, כבר היה לו ארבע ביתות.
כן, מדד טננבאום, אנחנו מפרגנים לו או לא זה. אגב, רק רציתי את הדבר שאני בא לי תמיד אוהב, אז קורא שפתיים מדופלם. רונלדו ניגש אליו בסיום המשחק. בוא נגיד שאני מניח שרונלדו לא המפרגן הכי גדול בעולם, נכון? המילה הראשונה שהוא אומר לו, לקי, אה? ואז הדבר השני שהוא אומר, אני חשבתי שהוא צחק, ואז הוא יעדן ויגיד הופעה טובה, לא, הכדור לא רוצה להיכנס. ככה, רונלדו יש את זה, אגב, בחשבון הטוויטר של היורו. אז כאילו לפעמים שוכחים שבבלגיה, בין כל נבחרת הכאילו חלומות, אז יש גם שוער חלומות.
כן, והוא אחד השוערים הטובים בעולם, ולכן חייבים להזכיר אותו יותר. והפחד הגדול של בלגיה לפני הטורניר הייתה הגנה. כן, אותה שלישייה מבוגרת, למרות שבנגד פורטוגל דווקא ורמלן היותר מושמץ מכולם עשה את העבודה האדירה על רונלדו, אבל השלישייה הזאת מתפקדת טוב גם כי קורטואה נמצא שם, כי השלישייה הזאת נמצאת בעמדה גבוהה במגרש, וקורטואה גם הוא צריך לעמוד יותר גבוה. זה לא דבר דווקא תמיד קל לשוער כשרגיל לשחק גם בצורה אחרת, וקורטואה עושה את זה מצוין. וצריך לזכור, קורטואה זכה באליפות בלגיה, וזכה באליפות ספרד עם אתלטיקו, ובאליפות ספרד עם ריאל, ויש לו שתי אליפויות עם צ'לסי. כלומר, הבן אדם
מביא תארים.
כן,
התארים באים אליו, אז הוא מביא אותם.
של תארים, אומרים את זה, ומגיע לו את הכבוד גם על מה שהוא עושה בטורניר הזה. אגב, אתה יודע מה, ראית את הסדרה על הפורמולה בנטפליקס?
אני בעונה הראשונה רק, אבל אני אדביק אותה בסוף היורו. לא, לא, אדיר, אני אחרי שלושה פרקים, כולם נדבקו, כולם רואים.
זה ממש ממש טוב. אז בסדרה שם, וזה הטריף אותי כשראיתי את זה, אני ממליץ, כן, אבל זה הטריף אותי. רואים אותם משחקים בפלייסטיישן עם עצמם בזה?
כן.
אז מסתבר שיש לכמה שחקני פורמולה, יש להם ליגה, מעבר לזה שהם נלחמים אחד השני במסלול,
הם גם בזה,
הם גם בזה, ומי שהשלים להם, לא יודע מה, שמיניה לליגה, זה קורטואה.
וואלה.
כן.
גדול. גדול.
תבין, הוא מול הנהגים האמיתיים ש...
אם יהיו משחק,
שאלה, כנראה מישהו שהוא לא הם, אני לא יודע.
או
שהוא לוקח אחד מהם ומתנגש בכוונה, אני לא יודע מה זה, אבל...
אדיר.
אבל זה, הוא דמות כזאת, והוא חולה על זה, הוא אוהב את אור הפורמולה 1, והוא דמות מאוד מיוחדת, ומגיע לו, מגיע לו התואר שהוא זכה בשוער הטורניר הקודם, אולי זה גם יקרה עכשיו.
בוא נתרחק קצת אחורה, אז כרגע גם בסוכניות מן הסתם איטליה פבוריטית, לא ענקית, אבל פבוריטית, משמעותית, אנחנו שוב, מקליטים את זה בחמישי בצהריים, כרגע נראה ששניהם לא משחקים.
דבריינה ועזר, שניהם לא משחקים, כרגע, שוב, באמת, כרגע.
מרטינז כן אמר סלש רמז שאם הם בשלב הבא אז כנראה כן, אבל כנראה זה פשוט מעט מדי זמן. Having said that, כאילו, מאוד מעניין אותי מה אתה חושב, איך, כאילו ראינו איך בלגיה נראית בלי דבריינה לעומתים, בסדר, זה לא חוכמה גדולה, אבל כשזאת איטליה מולך, מה מרטינז צריך לעשות?
תראה, אם שניהם לא משחקים, אז אני מניח שזה יהיה קרסקו ומרטנס. האם בלגיה תחזיק בכדור כמו במשחקים אחרים? כנראה שלא. היא תנצל לצאת מהר קדימה, בעיקר עם קרסקו, ואני חושב, אני לא סטארטי פוט שהאימור שלי הוא איטליה מתחילת הדרך. אני חושב שאם דבריינה היה משחק, עדיין היה יתרון קל לאיטליה. ברגע שדבריינה לא משחק, היתרון הזה הוא קצת יותר מקל, אבל המשחק הוא עדיין צמוד. נבחרת בלגיה...
כן, בוא נגיד שמרטן זה לא עכשיו... מרטן זה לעזר, יש שיגידו שאולי עדיף.
יש שיגידו, ולוקקו עדיין שם.
עדיין שם.
וויצל עדיין שם, וטילמנס עדיין שם. ועזר השני עדיין שם, ומוניה עדיין שם, וקורטואה עדיין שם.
עזר הראשון.
החלפנו את הסדר, אתה אומר. אני אמשיך ללכת פה עם איטליה, ואני אלך פה על 3-1.
3-1.
תראה, הקלאסי הוא להגיד 1-0 או 2-0 איטליה, אבל לא יודע, זה מה שקופץ לי לראש.
אני אלך על 2-1, 2-1 איטליה. כן, 2-1 איטליה, אני אלך. אז גיטלר, תדע לך שקופר, אם הוא שולח הודעות עם תוצאות אחרות, הוא לא יכול. זהו, נגמר הפן.
למה? אם עודים שדבריינה משחק.
נו, אז מה? אז דעתי, משתמש, טוב, אז צריך לקבוע עד מתי. אתה לא יכול לחכות להרכבי.
עד שהוא שולח את הטופס
אימון. אוקיי, סבבה. את האמת, זה בעיה אצלי, כי הוא שולח לי תמיד מוקדם, ועד שאני
זוכר... ועד שאני לא אומר לך, תשלח לי, אז אתה לא שולח, כן.
אז הפסקה קצרה וממשיכים, אז כשאתם צריכים הלוואה, אתם פונים קודם כל לבנק שלכם. ככה אתם רגילים, נכון? זה לגמרי מובן, אבל הגיע הזמן להבין, זו לא האפשרות היחידה שלכם, ואפילו לא האפשרות הטובה ביותר. לא משנה למה אתם צריכים הלוואה, למעבר דירה, חופשה, חתונה, או רכב חדש, אפילו אם יש לכם הלוואה קיימת ואתם רוצים לבדוק תנאים יותר טובים, למקס יש הצעה מיוחדת בשבילכם. תביאו למקס הצעה להלוואה שקיבלתם מהבנק ותקבלו הצעה זולה יותר. איך זה עובד? זה פשוט מאוד. אתם מתקשרים עכשיו לכוכבית 5771 למקס, כוכבית 5771, ובודקים את הזכאות שלכם. ואם קיבלתם כבר הצעה דרך הבנק, למקס תהיה הצעה טובה יותר. אתם יכולים לקבל עד 100,000 שקל בלי לחתום על אף מסמך ולהחזיר את הכסף בפריסה נוחה מאוד של 72 תשלומים. עד 72 תשלומים. יותר מזה, את הכסף תקבלו מהירות מסחררת. תוך 3 ימי עסקים, אתם קולטים, נגיד, ערב, טוב, מחר בעצם, מתחיל שלב רבע הגמר, אז בהפסקה, נגיד, שבין המשחקים, אתם מתקשרים למקס, כוכבית 5771, עד חצי הגמר, הכסף כבר אצלכם בחשבון. אוקיי, אני לא מלך השוואת המחירים, אני יודע את זה על עצמי, וגם כדורגלן, בוא נגיד, הוא לא יגיע, הוא יודע לנצל את התחרות שיש עליו ואת ההצעות שיש לו, אז גם לכם כדאי לבחון הצעות הלוואה לפני שמחליטים, לא לוקחים הלוואה לפני שמשווים ובודקים במקס, בואו לקבל הצעה בריבית זולה יותר מהבנק שלכם, התקשרו עכשיו, כוכבית 5771. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה מקס כפוף לאישור החברה ולתנאיה. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום פריים של פלוס 3%. ההטבה למצטרפים חדשים בלבד. קופר, קח אותנו הלאה. הרשימה אצלי. אנחנו נלך עכשיו על אולי יולמן. יולמן.
כן, יולמן. אנחנו בחרנו גם מאמן אחד, לא דווקא שחקנים.
יש לנו
הכל. אמרנו דמות.
יש לנו מאמן, יש לנו שוער, ויש לנו שבעה שחקני שדה.
תכף נגיע אליהם. אז תראה, בדנמרק היה אפשר לדבר על הרבה מאוד שחקנים. אפשר לדבר על דאמסגור, ואפשר לדבר על אויברג, אבל רציתי לדבר עליו, ואז הזכרנו שכבר נתנו עליו את הקטע שמגיע לו. והיום אפשר אפילו לדבר על ברייטווייט. שאומנם החמיץ, אבל כן. עושה דברים נכון בטורניר הזה.
כן, בשלב מסוים הוא היה בליינאפ.
אבל בסופו של דבר, עם כל מה שקרה לדנמרק, גם מקצועית, ובעיקר מסביב, הדמות פה הוא המאמן קספר יומלנד. מה שהוא עשה, טקטית, זה דבר נפלא. קודם כל, הוא לא היה שחקן, הוא שיחק עד גיל ממש צעיר, הוא התחיל לאמן בגיל 26, והוא כן אימן וגם זכה באליפות עם אחת הקבוצות המתוחכמות ביותר באירופה טקטית, שזה נורשיאלנד, הדנית. ואז מה הוא עשה? פינלנד זה סיפור בפני עצמו. משחק שני, בלגיה הפסיד, אין מה לעשות. רצה לעשות שידוי. משחק שלישי, הפתיע. הפתיע. עלה עם שלושה בלמים. וס בצד ימין, מיילה בצד שמאל, עבד מצוין, דנמרק ניצחה. הגיע משחק אול ווילס, המשיך אותו דבר. אותו מערך, מה קרה? דקות ראשונות, ווילס משתלטת על העסק. דנמרק, האמצע שלה מת. ואז, בערך, לא יודע מה, דקה 15, דקה 20, הוא פשוט עשה את מהלך הטקטי של הטורניר עד כה. הוא לקח את קריסטינסן הבלם, העלה אותו להיות קשר אחורי. הנבחרת עברה לשחק 4-3-3. זה פתח את כל הדרך לדלייני ולאויברג. השתלטה על המשחק ופרקה את ווילס. וזה נשמע משהו קל, כאילו אני משחק ב, לא יודע מה, פוטבול מנג'ר, אני אעשה חילוף, לא חילוף, אני אזיז את העכבר מפה
לשם,
נשים חץ למעלה. חברים, לקרוא משחק בלייב ולבצע שינויים על קריאת המשחק, זו תכונה אדירה למאמן, שבואו נגיד את זה, אין אותה לרוב המאמנים. אין אותה מספיק לרוב המאמנים. ויומלן פה הראה את היכולת שלו לבצע שינוי מהיר, חד, ברור, ומנצח, ומגיע לו על זה את כל, את כל המחמאות שבעולם, וכמובן גם את מה שהוא עשה אחרי...
כן, אז, אז זה כן סיפרתי פה, אני לא זוכר אם זה בוודאות היה גם אתמול או שלשום, אז נעשה את זה בקצר, אבל שאני מאוד מאוד התרשמתי מאיך שהוא התראיין, יום אחרי, ונתן את המשפט של לא נהיה טובים כמו עם אריקסן, אבל נהיה טובים אחרת. זאת אומרת, הוא לא ברח, נתן ביטחון וזה וזה. על זה לא נחפור, אבל כן, כמו שאתה נתת פה את הדוגמה, למה זה ככה? וזה בכלל מביא למשהו די מעניין. אז הזכרת את קריירת הקבוצות שלו, אבל אתה מסתכל נגיד על אחוזי הצלחה, זה לא היה מדהים, כן? אז זה היה, אתה יודע, היה לו שתי קדנציות ב... אני לא אומר את זה טוב, כמוך, נורשלנד. אתה יודע, באחת 47% הצלחה, באחת 38% הצלחה, לא מדהים, והיה לו את מיינץ, עם 20% הצלחה.
טעון, זה כישלון ואז זה הלך, כן.
נכון, עכשיו, זה מאמן בן 49, אוקיי? שאתה אומר, הוא לא באמת מגה סיפור הצלחה כדי לבוא לבחרת, ואנחנו רואים את זה גם נגיד אצל סאוטגייט. ושניהם הם גם מאוד אהובים, הם גם הפכו את הנבחרת שלהם כן לקבוצה.
אני חושב שסאוטגייט מאוד אהוב?
אני חושב שהוא יותר אהוב מהמאמנים האחרים שהיו. למרות נגיד עכשיו גריליש וזה.
אבל כי זה הצלחות.
כן, אבל
יחסית.
אני...
יחסית.
אני, תשמע, קודם כל הוא גם הצליח ב-2018, כאילו הדחה נגד קרואטיה כן עברה באיזה שקט יחסי. זה לא שזה היה כישלון, כי אף אחד לא ציפה. אבל דווקא המאמנים האלה, שכאילו הדבר שפעם היינו אומרים עליהם זה לא... לא התנסיתם בקבוצות, לא זה. זה שתי נבחרות שנראות כמו קבוצה. אתה יכול להגיד שאנגליה מכוערת, נגיד? הכדורגל אולי לא סקסי, אבל היא עומדת, היא מאומנת. ודנמרק, שוב, אני לא מר טקטיקה, אבל אחרי שראיתי אותם אפילו נגד ישראל, זה הדבר הראשון ששמתי לב, מגובה הדשא, אגב.
ראו את זה מאוד במשחק.
אני ישבתי, אני כל הזמן ספר חופר על זה, ישבתי שם, וזה היה נראה מאוד 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 יפה. וזה גם ממשיך לראות, ולהתמודד כן עם משבר כזה טקטית, כמו שאמרת כאן. הם לא הולכים עכשיו, כולם איזה יופי, עם הרוח וזה. זה, 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 זה לא מפרגן מספיק שאתה אומר שהם רק עם רוח.
נכון.
הם משחקים מאוד מאוד טוב, וזה עליו. ואני לא יודע מה זה יעשה לו, אתה יודע, עכשיו יש קרוסלת מאמנים והכל, אני לא יודע אם זה יביא אותו לאיזה קבוצה או משהו כזה, אבל כן נראה לי שהוא מהשמות האלה, שאחרי היורו יכול לקרות איתה משהו, כאילו...
מעניין.
זה,
מעניין,
זה
מאוד.
מה ש...
מעניין מאוד.
נתקדם?
יאללה, יריבה של דנמרק.
יאללה, אז היריבה של דנמרק היא צ'כיה, ואנחנו הולכים פה, אמרת, בוא ננסה לעשות פה צמד. אז צמד הלכת, צמד של ווסטאם, להביא רייטינג.
כן.
כל אוהדי ווסטאם.
אז סוצ'ק וצופל, שני שחקני ווסטאם, מהשחקנים המצטיינים ביותר של צ'כיה בטורניר, כולם מדברים על פטריק שיק, בצדק, אבל אלה השניים שעושים את צ'כיה מה שהיא. והם שני חברים מאוד 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 טובים, ששניהם שיחקו יחד בסלאביה פראג, חתמו בווסטאם באותה שנה, בהפרש של כמה חודשים אחד מהשני, סוצ'ק בהתחלה היה מושאל, בעצם כן. החתימה המלאה הייתה בערך באותו זמן של שניהם ביחד, המעבר המלא מסלאביה לווסטאם, שני שחקנים הטובים ביותר של ווסטאם שסיימה במקום השישי בפרמר ליג, צוף על 7 בישולים בווסטאם העונה, סוצ'ק 10 שערים.
מדהים.
הם נותנים דברים אדירים, סוצ'ק עם הגובה שלו, המשחק ראש, חכה עוד בנייחים, מה שהוא נותן, וראינו במשחק האחרון בשמינית, הוא פשוט נמצא בכל מקום במגרש. הוא ירד לאגפים לסגור, הוא עלה למעלה להצטרף להתקפה, הוא עשה הכל, וצוף על זה מגן ימני עם ביטחון בשמיים, שכולם אוהבים, שגם הוא עולה ויורד כל הזמן. אתה יודע שהוא עולה ויורד כל הזמן, מכנים אותו פסייקו. אתה יודע שיש... יש וידאו אדיר, לכו תחפשו ביוטיוב, תכניסו את השם של צופל, אני מניח שיש את זה ביוטיוב, תחפש, תחשום בס סטיישן.
אוקיי.
מה אתה, יש לך משהו? או שסתם בגוגל פשוט תחפש, לא ביוטיוב.
יש כזה שיחה של שני אנשים, אני מניח שזה לא מה שרצית.
צופל, אחרי אימונים של ווסטאם, כולם נוסעים במכונות יוקרה, יושב בתחנות אוטובוס, ניסוע באוטובוס לצד השני של לונדון.
גדול.
ויש וידאוים...
זה יותר מדהים מקנטיין.
שהאוהדים מצלמים אותו ומקניטים אותו, זה נחמד.
תחנה אחרונה.
אפלה! סוף על תחנה אחרונה, איך לא נותנים לו את הכינוי הזה?
למה לא נותנו לו את זה?
זה מעניין.
עכשיו, אתה יודע, פה גם נכנס הקטע ששני שחקנים מאותה קבוצה וכמה זה עוזר שתמיד עוברים.
נכון, נכון.
צ'כיה היא אגב עוד נבחרת שנראית די קבוצתית. עוד דבר שצריך לחשוב לגבי צ'כיה, אני מתלהב פחות, ראיתי גם נגד הולנד, הרבה מאוד אוהדים הם הביאו, שזה גם משהו יפה, ואגב נתת פה את שני החבר'ה, הם שיחקו כבר נגד אנגליה, והיה על זה גם סיפור וכל הזה. בוא רגע נצא קצת מהם, כי אחורה לצ'כיה.
אוקיי.
גם אגב, אומנם פחות מאולטרס שווייץ, אבל היה אחד. מהקבוצות האלה, אתה יודע, מהנבחרות האלה שבגלל שהם היו נגד הולנד, אז כאילו לא נתנו את הכבוד הראוי, ועכשיו נגד דנמרק, וכולם די הולכים על דנמרק אוטומט, גם על איך שהם נראים וגם על הסיפור, אבל צ'כיה, תשמע, בוא נגיד שמבין הנבחרות שנשארו, אז אתה יכול, שווייץ דורגר ביותר גבוה מהם באימון.
נכון.
זאת אומרת, צ'כיה היא כאילו, כן, לא, אפשר להגדיר אותה כ... מפתיעה גדולה ביותר שהגיעה...
מה עם אוקראינה?
עד הלום, כן, אני יודע מה, אולי אני בודק את זה.
לא, לא, אני חושב ש...
לא, אני בודק את זה, זה היה קרוב.
אני חושב שביחסי מהם בערך היו אותו דבר, אולי צ'כיה אפילו אחרי. וצ'כיה, אם כן נגיד על צופל וסוצ'ק, הם מאוד מסמלים את מה שיש לצ'כיה להציע, שזה שילוב בין כישרון שיכול, שאולי לא כישרון מנצ'סטר סיטי, אבל הוא כישרון וסטאם, כלומר כישרון די טוב, אוקיי? לא של נבחרות הטוב, אבל כישרון די טוב, שבשילוב של באמת מוסר עבודה, לא אגיד נדיר, אבל בולט לעין, נתן לצ'כיה את המקום ברבע גמר, וזה משהו שיפיין נבחרות צ'כיות תמיד, לאורך השנים. הכישרון לא היה מספיק לבדו, אלא חייב לבוא עם אותו מוסר עבודה, וזה בא לידי ביטוי באופן נפלא בנבחרת הזאת. ואגב, פטריק שיק הוא מי שאמרו שהוא פחות מתאים, כי הוא פחות יש לו את זה, יש לו את הכישרון היותר פרימדוני. והנה, ביורו הזה הוא גם נותן המון מעצמו, וזה עובד. אני, תשמע, אני יאמר, אני מניח על דנמרק, אבל אני בכלל לא בטוח שהיא מנצחת.
אני אלך פה על עוד 2-1, הפעם לדנמרק. אתה רוצה לתת את תוצאתך רגע?
אני לא יודע מה להגיד. אני אגיד 1-0 לדנמרק.
כן, שים לב שאנחנו לא עושים טקו, אם לא זה, כאילו לא יהיו הערכות, אנחנו פה.
ברור שיהיו בסוף.
אני נראה לי על 0 מהכל בנוקאוט. אני חושב שהתחלתי את הנוקאוט עם 33 נקודות, ואני עם 34 עכשיו. עוד דבר שרציתי להגיד, טוב, אז... טוב, אז צ'ופל אמרנו, שני בטאקלים בטורניר.
וואלה, אני לא שמתי לב
לזה. סליחה, מבין מי שנשארו? מבין מי שנשארו? מבין מי שנשארו.
מי ראשון?
זינצ'נקו. ובגלל זה אני רוצה לעבור לזינצ'נקו. אני גם חייב חוב על הימורים סוכנויות. אז אוקראינה היה 50 לפני הטורניר.
כן.
בוא נראה שאני לא מטעה אותך פה שוב. כן, 50 וצ'כיה 125. אז כן, צ'כיה היא, בוא נגיד, האנדרדוגית הגדולה ביותר.
צ'כיה הייתה האחרונה בבית שלה ביחסים.
שמע,
אוקראינה לא, כי היה לה צפון מקדוניה שם.
כן, כן. אז אנחנו נתחיל עם זינצ'נקו. חוב קטן לחבר'ה שלנו מטנביס, אגב זינצ'נקו, ואפשר להגיד שזה היה בישול הכי יפה שראינו בימים האחרונים, הרמולנקו לזינצ'נקו, נכון? אפשר להגיד?
ברור.
אז אנחנו רק רוצים להגיד, קופר, החליפו לנו את קוד הקופון. בגלל שקוד הקופון POD נכרח, אנשים פשוט הזמינו את הכל, סיפור אמיתי, כן? הם כאילו נגמר להם בתכנות, באתר, בטנביס, באפליקציה, אי אפשר, הוא לא עובד יותר. אז הם החליפו לנו, אז לכל אלה ששלחו לי הודעות, אני מתנצל, ניסיתי לענות לכולכם, קוד קופון חדש, הפודיום באנגלית, HAPODIUM, זה נותן לכם 30 שקלים הנחה, על כל הזמנה מעל 80 שקלים, יש לכם פעמיים לעשות את זה לכל אדם, פעמיים במהלך היורו, עד הגמר, הגמר ה-11 בהגמר, אז עד ה-11 אני מניח, אולי עד הערכה שלו, אל תתפסו אותי במילה של זה. רק לספר ונפרגן שאתמול לפני שקופר הגיע אליי ועבדנו על הפרק, אז הזמנתי סושי וגיליתי שהילד שלי ממש אוהב סושי, רק סושי אבוקדו, והוא מוציא את האבוקדו. אז למעשה כאילו הזמנתי לו אורז מגולגל. זה מה שהזמנתי לו, אז אל תהיו כמוני, תזמינו דברים קצת יותר טובים לילד שלכם, אם אתם לא רוצים אורז מגולגל. אז שוב, פשוט שונה קוד הקופון, הפודיום, HAPODIUM, ותזמינו בהמוניכם, אולי תכרחו גם אותו, בוא נראה. בוא נגיע לקוד קופון שלישי. רציתי להתחיל עם אנגליה, אבל אולי נתחיל עם זינצ'נקו, כי הוא כאילו משתלב לנו בסטטיסטיקה הקודמת, אז כאילו הוא קצת נעלם לי עד משחק אחרון, או פה ושם, בוא תגיד רגע מה אתה חושב בכלל הטורניר, ואז נתקדם, כי יש לי נתון, יודע מה, בוא נתחיל עם הנתון שאתה אוהב. הוא השחקן החמישי של סיטי לכבוש ביורו. דה בריינה, סטרלינג, לפורט וטורס. ולמי יש יותר, או למי יש אותו דבר או יותר? לקבוצה שאתה הכי אוהב בעולם השנה, אטלנטה.
וואלה. כן, סיטי, זינצ'נקו, אחד מהנציגים הבכירים שלה, למרות שהוא לא... שחקן בכיר בסיטי.
כן, הוא פחות בכיר.
נחשב, ומה שמאוד מעניין,
איפה הוא
משחק? המיקום שלו במגרש, הרי בסיטי תמיד אנחנו רואים אותו נכנס מגן שמאלי, ונבחרת יותר מקדימה, אז משחקים ראשונים, התחיל זינצ'נקו קשר מרכזי, נוגע הכי הרבה בכדור, מזיז את הכדור, המון תיקולים וזה, ואז שמינית גמר, אגף שמאל, התקפי, והמיקום שלו באגף שמאל, שזו עמדת המקור שלו אגב, באגף שמאל, גם הביא לכך שהוא נכנס לרחבה, כדי להשלים את אותו בישול באמת מופרע של ירמולנקו, ועוד כולם מדברים על ירמולנקו, זינצ'נקו הוא באמת הכוכב הגדול, ואגב, כן. אגב, ראשון בתיקולים, הוא ב-100% הצלחה מתיקולים. הוא 17 מ-17, שזה באמת נדיר, נדיר, ובנוסף לשער מול שוודיה, הוא גם בישל את השני.
כן, בדיוק.
בהגבה אדירה. ואני רוצה לשאול אותך, ואני יודע שאתה תאהב את השאלה הזאת.
נכון.
למה לא יכול להיות לנו כזה?
קודם כל אתה עושה פה ספוילר.
עכשיו, רגע, שנייה. אני לא מדבר, לאוקראינה היה יותר, היה גם שבצ'נקו וזה, אני לא מדבר על זה.
אתה רוצה זינצ'נקו.
אני לא רוצה שבצ'נקו, אני רוצה זינצ'נקו.
כן, כן, אני גם רוצה.
אני רוצה מישהו שמשחק אפילו מדי פעם במנצ'סטר סיטי.
כן. טל בן חיים.
אבל מאז בחיים בן היו לא היה, זה הרבה זמן.
נכון.
ואין לי מישהו באופק שאני רואה.
מרגיש לי שבתאי שאני מצטער לעשות איזה פרק.
כן.
שמע, אתה צודק, זה ממש מבאס, זה ממש מבאס, אגב, להזרח אותו, הוא לא יסכים, אי אפשר יהיה לסדר את זה משהו, זה עלייה שביעית, כמה היו, אני כבר, זה עבר מלא זמן, אז אוקראינה אגב, ועכשיו זה הזמן להגיד את זה, דיברנו פה על 7 נבחרות עד עכשיו, יש לנו נבחרת עוד מעט, אבל אוקראינה, אתה יודע, זה, שים לב שאתה יודע, מקום שלישי, אם ביורו הקודם זה היה עלית על הגחון, ופורטוגל הייתה היחידה שמקום שלישי המשיכה קדימה, המשיכה המון קדימה, עד הסוף, הפעם המקומות השלישיים עשו עבודה. גם שוויץ, גם אוקראינה כאן. זאת אומרת, היחידה למעשה שהייתה מקום שלישי, נכון? זה פורטוגל, היחידה שהודחה. אז גם זה מדהים לראות, כי כאילו אנחנו מזלזלים אוטומטית במקום השלישי. אבל הנה, עכשיו...
אני לא אוהב את זה. אני לא אוהב את זה. אני חושב שאתה צריך לשלם...
נכון?
אתה צריך לשלם על מעשיך בתחילת התורים.
מלא אם היה בית חוץ, אבל גם אין את זה פה. למעשה אתה צודק. כאילו, אתה רק משלם לכאורה באיזה הגרלה. נגיד, שוויץ קיבלה את צרפת. אבל ממש, זה ממש מעצבן.
בסדר, ולא, אנחנו אולי...
אנחנו נעבוד על למצוא דרך לתקן את זה.
אולי בסוף, בואו נחליט שאנחנו בסוף הטורניר הזה, עושים דיון על איך זה צריך להיראות. כי זה לא צריך להיראות ככה.
בוא, אני רוצה כמה מילים על שבצ'נקו. אמרת שאנחנו לא רוצים כזה, אלא רוצים זינצ'נקו, אבל אנחנו רוצים מאמן שבצ'נקו? אתה מבסוט עם מה שאתה רואה?
מה, מבחינה איך שאוקראינה משחקת בטח, וזה, זה, את הדבר הזה ידענו...
ציפית שהוא יהיה מאמן? לא יודע, זה היה מאלה, זה מוזר, נכון?
אני לא מצפה על חלוצים.
נכון, זהו, ציפית שהוא כזה פשוט לא יתעסק בכדורגל בכלל. או יהיה מנהל קבוצה.
אני לא מצפה על חלוצים, כן, הוא צריך להיות כמו דאבור סוכר כזה.
כן.
יושב ראש התאחדות.
כן, כן, עסקן כזה.
עסקן?
עסקן.
ידענו לפני הטורניר. שבצ'נקו עשה עבודה טובה במוקדמות, עבודה מדהימה, לא טובה. וזה בעיקר, אגב, דיברנו על התקפיות הטורניר, לאוקראינה אין הגנה טובה. אין הגנה טובה. אבל זה לא בגלל הבסיס להן הגנה טובה הזו, הוא לא שאימון ההגנה לא טוב, אלא ההבנה של שבצ'נקו שהחוזק של הנבחרת שלו הוא מקדימה, ולשים דגש על החוזק. וזה גם משהו שאנחנו רואים ממאמנים בטורניר הזה.
כן.
וזה משהו שצריך לבוא ולחשוב עליו קדימה. מאמנים צריכים לחשוב עליו קדימה. הרבה פעמים מאמנים מנסים לחזק את מה שלא טוב. לא בטוח, בטח לא בטורניר כזה, שזה הדבר הנכון לעשות.
תוך כמה שנים הוא בצ'לסי?
לא יודע אם הוא מגיע לשם.
לא יודע אם הוא מגיע לשם. יאללה, אנגליה. שמרנו אותם לסוף. אנשים שנשארו איתנו, אני מתאים שנדבר עליהם כבר קודם. בסדר, הייתה לכם הרעלה בימים האחרונים. בואו נתחיל בשחקנים ואז נתקדם שנייה החוצה, כי על אנגליה יש עוד כמה דברים להגיד. מתחילים עם לוק שו. שעשה את שני הגולים, לא התחיל, באתי להגיד לא התחיל טוב, לא התחיל.
לא התחיל, הוא
משחק הראשון. ובכלל מעניין, עם כל מה שקרה איתו, אגב הפציעות, החזרה, אני נגיד, אני מודה שבפעם הראשונה שראיתי אותו במשחק טוב, אמרתי, וואו, כאילו זה הולך להיות מין איזה גרף בייל, רק משהו...
גם זה מה שאמרו עליו, אמרו שהוא היה, הרי הוא היה, הוא
גדל בסאוטהמפטון. אז אני אמרתי את המשחק הראשון בלי לדעת שאמרו עליו את זה.
אז הוא גדל בסאוטהמפטון, כמו בייל. בייל גדל מגן שמאלי, התקפי.
כן, כן, בגלל זה כאילו זה מה שזה הזכיר.
ואמרו, הוא יהיה בייל.
כן, מתי הוא ישנה את המיקום, מתי הוא פה, מתי הוא שם, ואז הייתה דעיכה מן הסתם, אני די חושב שכל הדי יונייטד שאני מכיר, כאילו, הרבה. מה אנחנו רואים? מה אנחנו רואים?
תשמע, קודם כל צריך לזכור שהוא עבר הרבה מאוד פציעות.
וקשות.
כל 15-16 הוא היה בחוץ, שנה אחרי זה 16-17 היה 112 יום בחוץ, העונה שהייתה לו עונה אדירה גם, שתי פציעות של 90 יום בחוץ, אבל העונה הזאת באמת הייתה טובה, ואחד הדברים הכי, הכי, אתה יודע מה, אני אגיד אפילו כיפים, כי אנחנו גם אוהבים ליהנות בכדורי, לא לדבר רק זה.
חד מש.
זה כל מה שקורה עם שוב מוריניו, ואני כן נותן פה את, את מה קרה, מכניס גם, כי הוא כאילו השתחרר באיזשהו מקום מכבלי מוריניו, שתמיד רב איתו, לא אהב אותו, ירד עליו פומבי בתקשורת, כשהיה מאמן שלו במנצ'סטר יונייטד, אז כאילו אני אומר, שהוא השתחרר מכבלי מוריניו ופורח, וראינו את זה בעונה שלו הזאת, האחרונה, במנצ'סטר יונייטד, עם זאת, הוא לא משתחרר בכבלי מוריניו, כי מוריניו רודף אחריו, אתה ראית מה? לפני המשחק האחרון, לפני המשחק נגד גרמניה, מוריניו, מוריניו ירד עליו, הוא אמר, על המשחק נגד צ'כיה, הוא אמר, אנגליה שיחקה מצוין, היו רק שני דברים שליליים.
כן.
קלווין פיליפס ולוק שואו. ירד עליו על הקרנות שהוא לוקח.
כן. הממים אחרי המשחק נגד גרמניה, זה מוריניו כאילו עצבני, כועס, או לא מבין, כן.
כן. אגב, ושואו גם בגיב לזה, הוא אמר שאני רגיל שהוא אומר עליי דברים רעים, אבל מוקדם יותר העונה, כשמוריניו גם עשה את זה, כן? כפרשן לא קשור ליורו, הוא הודע שזה מפריע לו, שזה משפיע עליו. הודע שהוא שזה משפיע עליו. ואולי יש פה איזשהו גם משהו של... אתה יודע, בראש להצליח לצאת החוצה.
השחקן האנגלי עם הכי הרבה נגיעות מסירות לרחבה, השחקן האנגלי שיצר הכי הרבה מצבים, השחקן שיצר הכי הרבה מצבים מאופן פליי, אתה אחרי זה תגיד פה, אתה חושב שחשוב יותר מהשאר, ובכלל יצר הכי הרבה מצבים גדולים. כל זה הוא ראשון בנבחרת האנגלית, זה פשוט, זו העובדה. ועכשיו אני רוצה שבנוסף ללוקשו נדבר על עוד שחקן שאתה אמרת, הגדרת את זה, בוא נדבר עליו, ואז אמרנו לו בוא נדבר על שו, כי שו עונה לנו לקטגוריה, אבל סטרלינג הוא מין ווילד קארט כזה, זה מין איזה ג'וקר שלנו לפרק הזה, כמו שדנמרק אגב הייתה בפרק הראשון שעשינו על שמונה נבחרות הכי גדולות, סטרלינג דיברו עליו ודיברו עליו הרבה, אבל הוא אולי בעצם מין נקודת מחלוקת כזאת. עכשיו כבר לא נראה לי, אוקיי?
עדיין כן.
עדיין אתה חושב
עדיין
שכן.
עדיין כן, אני שומע, אני העליתי איזה, אתה יודע, איזה פוסט, איזה משהו מחמיא, אגב, אפילו לא מחמיא למה שהוא, אלא מחמיא לפעולה מסוימת שהוא עשה במשחק. ואתה רואה הרבה מאוד תגובות שליליות של אוהדי אנגליה, כאילו. אנשים רגילים... כאילו מתפיסה שלהם מה שאתה עשיתי, ואני גם חושב שמה שמאוד מפריע להם, זה לא שהוא משחק, אלא מי לא משחק.
קודם כל כן, ודיברנו על זה שבאנגליה יש הרבה מאוד כאלה שלא משחקים, שהיו יכולים לשחק, ועוד דבר שאגב גם אתמול שדיברנו עם מוטלב, ועוד דבר שהוא ביקש למסור אגב הרופא שיניים, זה שיותר מדי מחשיבים לסטרלינג את העונה הזו. אבל סטרלינג נתן שלוש עונות פגז, כאילו. טופ פרמייר ליג בוודאות, ואתה יודע, היה אפשר גם לפני שנתיים להגיד שהוא באיזה רשימת אקסקלוסיב, רשימת טופ כזאת של איך שהוא שחק, גם במספרים, 17, 18, 23 גול מ-17 בישולים, אליפות עם הפסד אחד וחצי גמר מונדיאל, 18, 19, 25 גול עם 18 בישולים, אוקיי, אליפות מול ליברפול, 19, 20, 30 גולים, זאת אומרת, השנה הזאת היא מן הסתם, שוב, גם בסיטי זה קשה אפילו להגיד שבן אדם דורך, זה פשוט יש מלא חבר'ה ופאפ פתאום מחליט שהוא רוצה לשחק כדורגל עם טוסטר ופלנלית, כאילו בהרכב. אז הכל משתנה. אבל גם אני אומר את זה על עצמי, לא נהניתי לראות אותו, הפריע לי שהוא לא מוסר, שהוא לא פה, שהוא לא שם, אבל לפעמים כשמאמן כל כך הולך על שחקן, אגב נגיד גם לואיס אנריקה מורטה, וזה אולי קצת אחרת, גם על אלטרנטיבות אחרות, אי אפשר להתכחש לזה, שקשיב, הוא סומך עליו, סטרלינג כבש שלושת הגולים הראשונים, היה לו את העיבוד המטורף הזה, שיכול להיות שהיום נכון. היינו עושים אייטם על למה לזל הוא שיחק, נכון. לא יודע. כאילו, מפתיע שאתה מספר שלא אנשים לא ויתרו. כאילו, אני לקחתי הפסד על סטרלינג. אני מודה בתבוסה, סטרלינג צריך לשחק, חייב לפתוח, אין לך מה לעשות.
שמע, הוא נותן משהו ששחקנים אחרים בעמדה שלו נותנים פחות באנגליה. Mm-hmm. אני חושב שגריליש חייב לפתוח, אבל גריליש צריך לשחק בעמדה של מאונט אולי באמצע, ולאו דווקא בשמאל, ששם יהיה המקום של סטרלינג. גריליש זה שחקן של כדור לרגל, מאונט זה שחקן של כדור לרגל, סנצ'ו זה שחקן של כדור לרגל, פודן זה שחקן של כדור לרגל, ראשפורד לא לגמרי אולי, אבל הרבה גם, וסטרלינג זה שחקן שעושה את התנועה ומקבל, וכל הגולים שלו ככה. מה, איך הגולים שלו מגיעים? תנועה אדירה, בלי כדור, ולקבל את הכדור. ובשער במשחק האחרון, בשמינית הגמר, הוא עשה תנועה כפולה שם.
כן. אני מסמן אגב תנועה כפולה.
כן, זה היה, ושוב, זה משהו, כי יכולים להגיד, רואים את זה הרבה, אבל הוא עשה את זה בחצי שנייה, במהירות מחשבה, וזה היה יפה לראות, ונבחרת אנגליה צריכה שחקן כזה, ולכן הוא שם.
שמע, המשחק לא בוומבלי. זה או המשחק האחרון, או המשחק האחרון שלו בוומבלי של אנגליה. כמה לדעתך זה ישפיע, אגב, האצטדיון ברומא, שהוא...
פחות?
פחות. לא נעים לי כאילו מהרומאים. מן הסתם זה הפער הכי גדול במשחקים האלה בין פייבוריטית לאנדרדוג, אז נגיד בווינר זה 1.35 ואוקראינה 7. אבל שוב, גם הזכרתי פה כמה פרקים את מחולל אנגלים, שזה אנשים... כנראה שיקורים וערומים לפעמים שבאים ומשפיעים, לא סתם, אבל גם לא, אנגליה יש מלא דחיפה, הם גם היו ראשונים בטורניר לפני
לא, ש... אבל זה תמיד, רוב כן, הבוקיז
כן. נכון
בכדורגל הם בריטים וזה תמיד מוריד גם לקבוצות
לא, וגם יש נבחרות, דיברנו על אנגליה יש נבחרות שתמיד חושבים שיהיו מעל מה שחושבים שהם יהיו, וככה מן הסתם עכשיו כבר אתה כן יכול לדרג אותם למעלה, טופ 3 קל, אבל קופר תן את החימום לקראת המשחק הזה. האם נראה, מה, אנגליה של עד עכשיו בול, או המשחק הזה שהוא בחוץ סוף סוף ישנה משהו? מה אוקראינה צריכה לעשות, כאילו, כדי להתמודד? כי ראינו שאף קבוצה לא צריכה לכבוש נגדם. מה אתה עושה?
מה אתה עושה בתור אוקראינה? שאלה טובה. אוקראינה תמשיך להסתמך על ההתקפה שלה. אני לא יכולה לחשוב.
שתרמו לנקו ינסה לעשות שם טרור.
לא יכולה לחשוב אחרת. אגב, צריך גם להגיד משהו על מגווייר. פה הולך להיות קרב אווירי יפה עם ירמצ'וק. הוא כבר הרשעה מצוין במשחק האחרון. אין לאוקראינה איזשהו משהו מיוחד שהיא הולכת לעשות. השאלה פה תהיה האם היא משחק, אגב זה שאלה על שתי הנבחרות, שתיהן שיחקו בשלב הבתים במערך אחד, זאת אומרת לא במערך אחד אבל במערכים של ארבעה שחקנים בהגנה, ועברו בשמינית לשלושה בלמים, ספציפית, למשחק הזה. ועכשיו השאלה, האם הן ממשיכות או לא, ואם היא ממשיכה, האם השנייה מגיבה, לא מגיבה לזה?
והאם שאתה מול גרמניה, כמו סאוטגייט, עושה את ההחלטה שאתה עושה מהר שאני מחכה מחצית ראשונה, כי זה למעשה מה שהוא נראה לי רצה, אמר אני חזק ומחכה, ואז גריליש בסוף. אני מניח שגריליש, זה היה, לדעתי, זה היה מתוכנן, זאת אומרת, הוא כן חשב, זאת הייתה תוכנית משחק, להתחיל בלעדיו, ברור שאם הוא היה מוביל 2-0
לא
זה כנראה
בזה.
אחרת, אתה חושב שנגיד גריליש נכנס בגלל מה? בגלל שהוא לא היה מרוצה התקפית? אני דווקא חושב שזה היה כאילו, הוא אמר, וואלה, משכתי אותם ל-0-0, עכשיו בואו ננסה לתת איזה דאגר.
יכול להיות, אני...
אתה חושב שהוא יפתח עכשיו? לא.
כן.
כן, עכשיו כן.
כן.
וואו, כן. הלוואי.
אני חושב שהוא ישנה.
אתה ביאסת אותי עם אלן, אז אני עכשיו מפחד ממך כבר.
אני חושב שהוא ישנה את המערך שלו בחזרה.
אולי
פודן. שהוא פתח איתו עם ה-4-2-3-1 של תחילת הטורניר, וישים את גריליש באמצע במקום של מאונט.
תקשיב.
זה הניחוש שלי.
הוא צריך לעשות את זה, אוקיי? הוא צריך. אני אגיד למה. כי אתה לא צריך לשחק נגד אוקראינה כמו לשחק נגד גרמניה.
בדיוק.
אוקיי? אז עכשיו הוא כזה בשתי גישות. הוא יכול לבוא, וואלה, אני על הגל. בין אם עשיתי את זה במכוון מדקה 0, ובין אם החלטתי על זה במולטר בדקה X ו-X, מהרגע שגריליש נכנס בכל המשחקים ראינו הבדל. גם נגד סקוטלנד, אמרתי את זה אז, ב-27 דקות שהוא היה נגד סקוטלנד, 27 דעתי זה היה, הוא משך הכי הרבה פאולים, הכי הרבה בז, הכי הרבה עניין, ב-27 דקות יותר מאנשים משחק שלם. שאלה אם עכשיו הוא בא ואומר, מה, זה עבד. אני בא, לא סופק גם מול אוקראינה, ואניש, לדעתי, בגלל זאת הפעם הראשונה גם ש... מה זה הפעם הראשונה? מול גרמניה מן הסתם היה את הפחדים, פה אין ספק מי פייבוריטית ומי צריכה לשחק איך. הלוואי שהוא עשה את מה שאתה אומר, אני קצת סקפטי, ובכל זאת אני מאמר 2-0 אנגליה.
גם אני.
גם אתה.
2-0 אנגליה.
טוב, קופר. אתה רוצה לתת איזושהי המלצה לפנטזי חוץ מספרוביץ' שאתה לכאורה שם? אולי דבר, דברים כלליים, בוא ננסה לחשוב איזה הגנה מאיזה נבחרות לקחת.
שמע, זה קשה עם ההגנה, אני באמת...
אנחנו נופלים כל הזמן, בוא נגיד שבהגנה...
לא, לא, אני דווקא לא רע הייתי באחרונים, אבל בסיבוב הזה זה קשה הגנה. בסיבוב הזה זה קשה. שמע.
בוא ננסה לחשוב, זה המשחק שנעשה, מי הכי הרבה סיכוי שלא תספוג ומשם נדרדר. אז כאילו ספרד...
או אנגליה.
כן, נגד אוקראינה.
אנגליה. אנגליה, הסיכוי הכי זה.
כן, ואז אתה שורף עליהם.
אני חייב להגיד שאני בשתיים בלילה,
סטונס.
עשיתי הרכב.
נו.
ובאמת שמתי פיקפורד ושואו.
הנה. פיקפורד, כי שואו גם התקפי.
כן, כי אם הוא ישחק בשלושה בלמים, אז בטח זה.
בוא נעבור ככה, נעבור להרכב שלך.
את מיאלה וספינצולה אנחנו חייבים לשים.
לא, מיאלה מבוז.
וגם ספינצולה, כי הם הגנה.
שעושים נקודות התקפה. כן, ומנבחרות שלא סופגות הרבה. כאילו, כי כן, אמנם זה בלגיה, אבל אם גם דה בריינה וגם עזר לא משחק, אתה יכול להתייחס להגנה של איטליה כאל אחת שאולי לא תספוג.
ואז שמתי את דמסגרד ואויברג מדנמרק.
אוקיי.
את סרביה מספרד.
אוקיי.
שהוא לא יקר לזה.
לא יקר, ואני רציתי, אני כבר רוצה להגיד שרציתי לשים אותו בזה, ופחדתי בגלל הקטע שעשינו עליו, שתצחקו עליי, ויצאתי לוזר. כן.
למרות שספרד כאילו לא סופגת גם,
כן.
אבל שוויץ, אני, שוב, בתחושה שלי תהיה התקפית במשחק הזה, שמתי את סובר, כי הוא בבשל הכל.
הרכב טוב.
ואת גריליש, ואם הוא לא יפתח, אני אעשה חינוף לה, וישים מי שיפתח.
מי שיפתח.
אבל בגדול שמתי אותו,
חוד,
ואז חוד, אימוביל
לא, כי הוא נגד איטליה.
כי אני הולך עם איטליה, זה לא סף בלגי.
זה אימובילה וסטרלינג. אימובילה,
ויש לי אחד על הספסל אחד פותח, או מורטה או ספרוביץ'.
איזה יופי שאתה שם את מורטה. איזה יופי, איזה גאון אתה. תקשיבו, אני אמרתי את זה אז וצדקתי. מורטה הולך לכבוש. אתם רוצים, אתם לא רוצים, לא רוצים להקשיב, לא רוצים זה. מאז שהקמתי את מועדון האוהדים, הבן אדם עם גול. בוא נביא אותו לשני גולים.
יפה.
אז רק נגיד, אנחנו משחקים את המשחק הזה בריל מנג'ר, אתם עדיין יכולים להצטרף, כי כל שלב אפשר להתחיל בו מההתחלה. משהו שלא אמרנו, קופר?
לא.
אולי ניתן נאום שאנחנו חייבים את אנגליה?
אתה תיתן, אני לא חייב אף אחד.
אתה חייב, אתה חייב.
אני בשביל השכן רוצה אוקראינה.
טוב, נבוא. נבוא ביום ראשון, טוב. הפרק של יום ראשון בטוח יהיה אש, גם עם אנגליה תעוף. לפרק של
אחרי אני
אין כאילו, אין אופציה.
יכול להיות ספרד אנגליה.
לא, לא, לא. מה פתאום? במגניב?
לא, זה לא ברמה הזאת.
לא, לא, לא.
בלגיה אנגליה?
לא, לא, לא. אם אתה משקלל, אז בבלגיה נכון, יש גם נבחרת כוכבים, ואם דה בריינה ישחק, דה בריינה, אנגליה, כל זה טוב ויפה. ברור שזה איטליה אנגליה לדעתי, מבחינת, אתה יודע, הכל, שאתה משקלל גם מסורת ודברים, וזה חזק, זה heavy weights. לא נשאר הרבה heavy weights. אז אנחנו צריכים אותם. קופר, ממש תודה. היה ממש כיף.
תודה, שיהיה, וואו, זה סוף שבוע, אה?
כן. תבוא אליי. אולפני וייב, תודה רבה. אם זה נשמע לכם טוב, אז תודה רבה לאולפני וייב. אם זה לא נשמע טוב, אז תגידו לנו, וניקח את התודה רבה בחזרה. תודה גם משתמש טט פה בא לנסות לסדר לנו פה את הכל. אז אנחנו מתראים ביום ראשון. מזכירים, פרק עם דור פרץ, תבדקו את כל הפרקים שהיו. תאזינו אגב גם לפרקים עם קופר שכבר לא רלוונטיים, ואז תסמנו באיפה הוא צדק ואיפה הוא טעה, ושיימינג בטוויטר. הוא אוהב את זה והוא ירטווט.
אופלה.
עד כאן להפעם, תעשו טוב. תל אביב סיטי, TLVC.